פרק שלישי של מסכת אבות, משנה, לפי מה שכתוב כאן, יוד. רבי דוסתאי בר ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. מה זאת אומרת? כן, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, דברים פשוטים, כן, אסור לשכוח דברי תורה. התורה, יש לנו מצווה לדעת את התורה, ובלי קיום המצווה הזאת, אז לא תצויר כל מצווה שהיא, שהרי אין המצווה יכולה להתקיים, אלא אם כן יודעים אותה, ולכן לשכוח דבר אחד ממשנתו, הוא חמור, משום שעל ידי זה נופלת כל התורה כולה. דברים פשוטים.
מה?
מה?
איך לפי מה שהסברנו את המשנה הקודמת,
המתחייב
בנפשו במשנה הקודמת?
כן, אבל אנחנו רק בהתחלה של המשנה. בסדר? אנחנו בכל השוכח דבר אחד ממשנתו.
יש מצווה לדעת את התורה או ללמוד?
יש שתי מצוות, יש מצווה ללמוד, יש מצווה לדעת. אתה
יכול לעשות.
כן, כלומר, אתה? מה? איך אתה יכול לעשות אם אתה לא יודע?
בסדר, פה מדבר על
עצם השכחה, לא... כן, כי זה היסוד. כלומר, זה שזה, היסוד של המעשה, זה הסימפטום. כלומר, המעשה הוא הסימפטום לחשיבות. כמו שאתה אומר, למשל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז מה יותר גדול? הרי יש סתירה, התווכחו כמה שנים. האם גדול תלמוד או גדול מעשה? עד שבסוף פסקו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז מה אתה אומר? שהגדול זה המעשה. אבל זה לא מה שנאמר במשפט, כתוב גדול תלמוד. אז זה ברור שהתלמוד גדול יותר. אז זה שהוא מביא לידי מעשה, זה ראייה לגדלותו. זאת אומרת, זה כל כך גדול שזה מקיף אפילו את המעשה. אבל התלמוד הוא הגדול יותר. כן.
במשנה הוא לא עושה חילוק בין תלמוד של מעשה לתלמוד של
מעשה.
הוא אומר,
אסור לשכוח
את
התלמוד. כל תלמוד הוא למעשה. כל תלמוד הוא למעשה, אנחנו נוכיח את זה בעוד שתי משניות. כן. אז אני צריך להגיד, גדול המעשה, שהרי תלמוד מביא לידי מעשה. ולא כך אמרו במשנה.
לא, גדול תלמוד, בזכות זה שמביא לידי מעשה.
אז אם בזכות זה שמביא לידי מעשה, לפי דעתך, מעשה גדול יותר. אז חז"ל לא ניסחו את זה טוב, אבל צריכים להגיד, גדול מעשה, שתלמוד מביא לידי מעשה. ולא אמרו כך. אמרו גדול תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה. כן? מה אתה אומר?
גם פה יש סגנון שונה, מעלה עליה כתוב כאילו, למה כתוב הרי זה מתחייב
בנפשו? הרי זה מתחייב בנפשו, כן. בגלל שהשכחה היא דבר פסיבי. מה? השכחה זה דבר שהוא מטבע האדם. אז אי אפשר לבוא בטענות אל האדם על זה. כלומר, טענות יותר מדי קשות. וכאן באמת צריך פה לבדוק. לכאורה התורה דורשת מאיתנו דבר בלתי אפשרי. שהרי האדם בטבע שוכח. נכון? איך האדם נקרא גם בעברית בשם אנוש? מה זה אנוש? מאיזה מקור זה? לשכוח, נכון? נשיתי טובה, נשני אלוהים את כל עמלי, כן? לנשות, פירושו, לשכוח. ולהיות אדם זה להיות שכחן. צור ילדך, פשי. הצור ילד אותך, שוכח. אפשר לקרוא את זה כך, כן? כלומר, האדם הוא יצירה שמלכתחילה עשויה לשכוח. לא רק עשויה, בטוח תשכח. עכשיו, יש פה איזה בעיה. אם התורה ניתנה בדור מן הדורות וביום מן הימים, והיא ניתנה לא למלאכים אלא לבני אדם, אז מלכתחילה היא ניתנה על דעת זה שתשתכח. שהרי ככל שיעבור הזמן, תתרחק יותר נקודת מתן התורה, ובהכרח שעם הזמן אנחנו נשכח דברים. כן? יעברו עוד מיליון שנה, אנחנו בכלל לא נזכור שום דבר. אז התורה ניתנה על דעת זה שתשתכח, הדבר הזה הוא מאוד מוזר, כן? אז זה יכול להיות. איזה סיכון לקח פה הקדוש ברוך הוא? כן.
זה לא נשכח בטבע אדם רק כאשר הוא עוזב אותו, אם הוא עוסק כל הזמן,
אני לא אשכח. לא, יש גם אורך הזמן שמשכיח את הדברים, גם אם הוא עוסק בהם. למשל, הרמב״ם אומר בהלכות, הלכות ראש השנה, ששכחנו מהי התקיעה, מהי התרועה המקורית. נכון? אנחנו לא יודעים אם זה שברים תרועה, או שברים, או תרועה. לכן אנחנו עושים את כולם. עכשיו, הרמב״ם אומר, למה שכחנו את התרועה המקורית? הוא אומר שתי סיבות. אורך הזמן וצרות הגלות. משמע שגם בלי צרות הגלות, אורך הזמן קובע משהו.
זה בדיוק מה שהיה צריך להתברר, אבל.
מה?
כאילו, הוא
רצה שנעשה את כל זה. כלומר, אתה חולק על מי שכתב שזה ספק דאורייתא. זאת אומרת, יש מי שכתב שתשרת תשת תרת זה ספקה. ברור? ולכן אם יפסיק בין התשרת לבין התשת, עליו לחזור ולברך. כן? שלא כדעת רבינו היגאון, שאומר שהכל קשר, מלכתחילה. אלא שזה מנהגים שונים, במקומות שונים בישראל. אבל לפי הרמב״ם, אז זאת אומרת שזה ספקה. אבל אתה אומר שזה לא ספק, אתה אומר שהכל היה צריך להיות. נכון, ככה אתה אומר.
הרמב״ם
זה מבחינה יחדית,
אני
אפשר לדבר מה... כן, מבחינה אותי, יפה. שערי, מאוד מעניין. בא הארי, אומר לך, כשאתה תוקע תשרת, אתה מזיז למעלה 1.5 מיליון מלאכים שעושים ככה וככה. אחר כך אתה בא ותוקע תשעת, בכלל מתעוררים מלאכים אחרים לעומתם, גם הם עושים רעש שם. אחר כך אתה תוקע תרת, בכלל בא כת שלישית, מכריעה ביניהם, ועושה את הבלגן שלה למעלה. כן? יריד נעשה בעליונים, על ידי התקיעות שלנו. עכשיו, אם זה נכון, מה שאמרנו, יוצא לפי זה ששני שליש מן המלאכים הם מלאכי טעות, שנבראו כתוצאה מאיזושהי טעות שלנו, נכון? או שנאמר שבאמת הארי לא סובר כמו הרמב״ם, אלא סובר כמו רב ההיגאון. זה גם טוב. אבל אפשר להגיד גם לפי הרמב״ם. תשרת, תשת, תרת, זה דבר אמיתי, זה צריך להופיע במהלך ההיסטוריה. אבל כדי שזה יופיע, צריך לשכוח. ומה יקרה אם לא ישכחו? אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שוכח. אז זה בטוח שבדור מן הדורות יהיה תשרת, תשת, תרת.
למה רוצים ללמוד משנה שהוא לא ישכח?
אז יכול להיות זה פלא, אני פה מגדיל את התמיעה. אז מדוע המשנה אומרת שכל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו כתוב, כאילו מתחייב בנפשו, עד רבה, הוא עושה מה שציפו ממנו. זה כמו שמצאנו בהלכות ספר תורה, הדיו של ספר תורה צריך להיות דיו שנוח למחוק אותו בכל מים. כן? צריך לשים מים על הדיו, ימחק אותו. אם לא, זה דיו פסול. ומסביר הרב באגרות, כי צריך שיתלווה יסוד השכחה לכתיבה, יסוד המחיקה. צריך שתהיה האפשרות הזאת. יש משמעות גם לזה. אז צריך להבין שהשכחה, כמו כשריבונו שלם נותן את התורה, הוא לא נותן רק תורה של ימי משה, הוא נותן תורה נשכחת מדור לדור. זה היסוד של התורה שבעל פה. לכן אפילו אם תוכיח לי שמשה הבין אחרת ממני את הכתוב, מה אכפת לי? אני דן לפי התורה שבעל פה. מה כמו עם רבי עקיבא, נכון. רבי עקיבא, רבי מניין לך, הלכה למשה מסיני. אבל משה לא מבין, לא נורא. אתה שואל את משה רבנו, רבנו, כיצד מכשירים מיקרוגל לפסח? אז משה שואל מה זה מיקרוגל, הוא שואל מה זה להכשיר, מה זה... מה? בפסח הוא לא ישאל, בפסח הוא יודע. גם יודע כל מחמצת לא תאכל, גם מחמצת לא תאכל, הוא משה אמר לנו. אבל יש כל מיני דברים שהוא לא בדיוק מבין, כן? קטניות, כן? קצת בעיה, נכון? מישהו אמר לי שזה בטוח שזנגביל זה לא קטניות. וזה יישאר ככה לעולמי עד, בגלל שזה חלק מהחרוסת. כן, עכשיו, כן, כתבו בו הראשונים, לשים זנגביל בחרוסת, אז בטוח לא יהיה קטניות. עכשיו, אם כן... אפשר לשכוח. נכון, שכחו.
התוקע גם שכח?
גם התוקע שכח. התוקע מת. התוקע השתבש. צרות הגלות. רבו איתו הקהל, כי הוא רצה יותר מדי כסף.
אולי היה איזה שני דורות שלא קיימו מצוות ושכחו, זה יותר נשמע הגיוני.
אתה שואל איך זה קרה ששכחו את התקיעה? אני יכול להגיד לך כמה השערות. כן? אבל זה מסוכן מה שאני הולך להגיד. למשל, יש דעת המאירי. דעת המאירי, שלפי הירושלמי, אני מבסס פה על מקורות, כן? המאירי אומר שלפי רבי שמעון בירושלמי, מצוות תקיעה מדאורייתא במקדש בלבד. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו אומרים שתקיעה דאורייתא גם בגבולים. אבל ייתכן שבדור מן הדורות פסקו ככה. נכון? אבל אז יוצא שרק במקדש תקעו. אז מי שהיה בחוץ לא יודע, או שתקעו איך שרצו. כן? אז זה הגלות שינתה את הדברים. כן. אבל מה יהיה עם התורה? זה בונה את האדם, כל הכבוד לחינוך, אבל מה עם התורה?
זה לא רק חינוך, זה כל העבודה של האדם, זה בתוך השירך, זה לא צריך להראה.
זאת אומרת שהתורה ניתנה על דעת כן, על דעת כן שהיא תשתקע, אז לכאורה... יפה, זה אומר, יפה, זה אפשר להגיד, יש הבדל בין התפקיד שלי לתפקיד שלו. זאת אומרת, אני יודע שיש כך, ועל זה אני לא נותן את הדין. לכן אומרת המשנה מיד, יכול... תקפה עליו משנתו? לא יכול להיות. אם תקפה עליו משנתו, אז אין לו ברירה, הוא חייב לשכוח. סימן שזאת ההשגחה שרצתה שישכח.
מה הכוונה?
קשה, קשה עליו. כן, ככה אומר רש"י. תוקף זה חוזק, זה קשה. כן, כמו שנאמר, ויחזק השם את לב פרעה. מה זה ויחזק השם את לב פרעה? שהיה קשה לליבו של פרעה להבין מי זה השם. נכון? יש בחז"ל מדרש כזה, נכון? ויחזק השם את לב פרעה. שהוא לא יבין מי זה השם, אנחנו קשה לו על ליבו.
מה זה קשור לשבחה?
מה? דבר קשה אני לא רוצה לזכור. זה כמו שגם חוויות קשות, יש נטייה לשכוח אותן. חוויות קשות מאוד. אז יש איזו אמנזיה, אפילו השואה. דווקא ככל שהדבר הוא היום יותר, יש נטייה לומר, זה לא היה אפילו. גם מצד הקורבן, גם מצד המענה. עכשיו, אם כך, בוודאי כל השוכח, זה לא יכול להיות אם תקפה עליו משנתו, כי זה בוודאי השגחה. זה כמו שאמרו, יש סיפור כזה, מספרים את זה בצורה של סיפור, על איזה צדיק שהייתה לו מצווה שהוא הקפיד בה ביותר, והיה מהדר בה הידורים רבים, ותורח תרחות מרובות כדי לקיים את המצווה ההיא. ויום אחד, עם כל תרחותיו, נאנס ולא עשה, לא יכל לעשות את המצווה. אותו יום שמח שמחה גדולה, שאלו אותו למה אתה שמח, הוא אומר, כי כשאני מקיים את המצווה, הערך של המצווה הוא לפי ההשקעה שלי בה. אבל היום אינני יכול לעשות את המצווה כי אני אנוס. אז מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה בעצמו את המצווה במקומי, אם כן נעשתה בצורה המושלמת ביותר. ולכן צריך לשמוח. כן, כשם שזה קורה לנו למשל כשראש השנה חל בשבת, שאנחנו אנוסים. אנוסים על פי חז"ל, ואסור לנו לתקוע. אז מה עם כל התיקון הנעשה בעולם על ידי התקיעה? הוא נעשה עוד יותר טוב, כי אז הקדוש ברוך הוא תוקע במקומנו. כן? הוא עושה את התקיעה בחצוצרות וכל שופר, הרי הוא לפני המלך השם, שם התוקים. ולכן יש ערך למצבים של אונס, מצבים של אי יכולת לעשות. כן? איפה לקחתי את זה? זה ירושלמי מפורש, נכון? באגרות כף מובן גם, נכון? יש פה אגרות? אגרות.
פה למעלה.
לא רואה. פה בצד. כן. יש. השגתי. הנה, כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי, צריכים שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. כלומר, מתי אנחנו נוהגים בדרכי השלטון הלאומי? כשאנחנו שלמים. כשאנחנו לא שלמים, לא ראויה לנו ממשלה. כן? לא ראויה לנו עצמאות. רק מתוך מצב של שלמות, אז אנחנו גם מבצעים את כל המתחייב מהיותנו בעלי שלטון. שזה כולל למשל דיני נפשות, מלחמות, כהונה וכדומה, נכון? אז אם כן אומר הרב, כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי צריכים שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. אמנם, למונעו לגמרי גם כן לא ייתכן. אז מה תגיד כמו נטורי קרתא, כל זמן שאתה לא הגעת לשיא החסידות, אל תקים מדינה, נכון? לא ייתכן, כי האופי הרוחני של האומה הוא ברוך השם תמיד חי, ודוד מלך ישראל חי וקיים. אז איך נדע? עד כמה להוציא אל הפועל את המתחייב משלטוננו, ועד כמה לא להוציא. אז יש פתרון, הגויים דואגים לזה, כן? על כן זאת היא עצת השם שהפליא יצא הגדיל תושייה, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נגרע כוח היכולת. למשל, אנחנו היום לא סוקלים מחללי שבתות, שמתם לב? למה? מצווה לסקול להיות מחללי שבתות, כן? אז הלוואי ונוכל לסקול כל מי ש... כן? לא, אי אפשר, אין בית דין, אין סנהדרין. טוב, זה בעיה טכנית. אז אי אפשר לפתור את הבעיה הטכנית? לא, לא מצליחים. צריך שיש סנהדרין בלשכת הגזית. אז רק בגלל הוואקף אי אפשר? איי, באמת, חבל, כל כך רצינו לסקול. כן? כל אחד מאיתנו מרגיש שזה לא נכון. גם לי להיכנס לפירוט של להסברים המפורטים מדוע זה לא נכון. אז כל אחד מבין שבימינו לא שייך לסקול מחללי שבתות. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מנע מאיתנו את האפשרות. אז אנחנו אומרים לו תודה רבה שאתה מונע מאיתנו לקיים את מצוותך. כן? זה מה שאומר כאן הרב. ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם. ומניעת החפץ, יש לה הרבה דרכים. איך אי אפשר? מה מונע מאיתנו? לפעמים מניעה מעשית, כמו יראת מלכות וכיוצא בזה. ולפעמים מניעה רוחנית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. כן, לפני כמה זמן דיברתי עם תנית חכם אחד שאמר חייבים להקריב קורבנות היום. שאלתי אותו, למה אתה לא מקריב? אומר, טוב, כי יגידו שאני משוגע. בסדר, אז אם ככה, אז לא צריכים. לא צריכים היום להקריב, כן? כן? וכשישנן מניעות כאלה, הננו מרוצים בזה. מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה. ואח לזה מצא, אנו איננו מוצאים בירושלמי, סנהדרין פרק זין הלכה ב', שרשבי שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם, משום דלת ענן חכים מדן. כן, הייתה תקופה שהשלטון הרומי לא נתן לדון בכלל, לא דיני נפשות ולא דיני ממונות ולא כלום. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר, ברוך השם, ואיזה יופי, לא נותנים לנו לדון. כן? דלת ענן חכים מדן, כי אין אנחנו מספיקים חכמים כדי לדון. כן? אז זה היסוד של אם תקפה עליו משנתו, זה סימן שזה רצון השם. תקפה זה קשה לו לתפוס. מהקושי הוא שוכח.
אבל כבר תפס, זה משהו טובה, זה שכח, למה קשה לתפוס?
כי דבר שהוא קשה, קשה לזכור גם. גם אם הבנתי באותה שעה, אבל קשה לי לזכור את זה, זה לא נכנס לעומק הלב. לא בגלל שזה קשה דווקא אינטלקטואלית, זה קשה לי נפשית, לא מזדהה עם זה.
אז זה אומר שהוא לא יבין טוב.
נכון. אולי יש גם ערך לזה שהוא לא יבין טוב. לפעמים גם הוא מבין והוא לא מספיק מעמיק את הדבר בתוכו. יש גם את זה, כן? יש לו חוכמה ובינה ואין לו דעת, כן.
כשאנחנו מבוטים בבני ירושלים,
כן.
אנחנו מבקשים לבוא לעזור בשבת כדי שלא...
אנחנו רוצים לבנות את ירושלים, כן. ואז לא נצטרך גם. כלומר, אנחנו לא עורגים ומשתוקקים לאפשרות להריגת מחללי שבתות. לא, תהיה מציאות שזה כך יהיה הדין, אבל מי אמר שזה יצא לפועל? אם לא יהיה מחלל שבת, תבקש מישהו להתנדב. מה? מילא, כן. זה כמו שמשל יש מצווה לאבד עבודה זרה מן העולם. אין יותר עובדי עבודה זרה, מה עושים? אולי מישהו מוכן לקרוא באנציקלופדיה איך עבדו את הבעל כדי שנוכל להרוג אותו? כן? לא, זה לא... לא זה. כן?
זה לא
הספר
הגויים שדווקא ידם
תעשה... במה זכו הגויים? כי הם מיישבים את העולם. יישוב העולם, זה זכות? יישוב העולם הזה. נכון?
העולם הזה נותן להם זכות להפריע לנו.
כן, כי הרי העולם הזה, כלומר התורה ניתנה כדי לקדש את העולם, אז צריך שיהיה עולם לקדשו. לכן אומרים הגויים, אנחנו נפריע לכם ללמוד תורה, כדי שנצליח בבניין העולם. כן? זה גמרא במסכת שבת. כן? ששואלים מה האבון, הרי אומרים שאבון ביטול תורה מתים. אז אומרת הגמרא, ומה עם הגויים? כן? הרי הם לא חייבים בלימוד תורה, אומרים כן, כי מפריעים לישראל. משמע שזה זה המקצוע שלהם, להפריע לנו. כן? ועל פי זה מובנים דבריהם במסכת עבודה זרה. הרבה בתי, הרבה גשרים עשינו וכו', וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. זאת אומרת, שיהיה משמעות ללימוד תורה שלהם, כי התורה ניתנה בעולם מיושב, בעולם של ציוויליזציה. אז הגויים לוקחים על עצמם את הבניין של הציוויליזציה האנושית. כן.
הרב אמר שתורה
ניתנה
בזמן מסוים.
כתוב
שתורה ניתנה בזמן נצחי. זאת אומרת...
מה זה זמן נצחי? זה מילים שאני לא מבין, סליחה. מה?
היה זמן שהוא לא זמן,
זאת אומרת. בזמן, כן, ודאי, אתה צודק. זה מה שמתחייב מה שאמרנו עכשיו. שבאמת זה לא נכון לומר שהתורה ניתנה בזמן מן הזמנים, אף על פי שיש תאריך למתן תורה. אבל התאריך הזה לא היה בזמן. כן? שהרי התורה ניתנת בכל יום ויום, דרך שכחתנו אותה. כלומר, שכחת התורה היא אחד מאופני קבלתה. לכן נאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. כן? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, מה?
אני בעצם, יש כבר את
השס
נמצא, ואני
לומד
את מה שיש.
השס נמצא, וזה לא בסדר, נכון? כי אסור לכתוב. אם אתה כותב, אתה מונע את השכחה. זה לא טוב. זה לא, זה בדיוק הבעיה, זה החטא. רצו למנוע, זה החטא. עת לעשות להשם, הפירו תורתך. לא רצו שישכחו יותר מדי. הרגישו שלא מסוגלים לעמוד בזה.
זה לא טוב.
ודאי שזה לא טוב, הרי זה אסור.
בסדר.
מה?
התקנה הזאת.
התקנה הזאת הייתה עבירה. נכון?
כן, כשלעצמה.
כשלעצמה, נכון. אבל עת לעשות להשם, הפירו תורתך. זאת אומרת, אבל צריך להבין מה ההיגיון של האיסור. מה האיסור לכתוב? חלק מההיגיון של האיסור לכתוב, זה כדי שהתורה תתפתח. או? וכאן אתה יקפה את הדברים. זה כמו שלמשל רבי שלום שכנו, רבו של הרמה, לא רצה לכתוב את פסקיו. ביקשו ממנו תלמידיו לכתוב את פסקיו, והוא אמר שהוא לא רוצה. הוא אומר, כי אם אני אכתוב, אני אחשב לבת רע והלכה כבת רעי. זה לא רצה לכתוב. ולכן רבי חיים בן בצלאל, אחיו של המהר"ל מפראג, בא בטענות אל הרמה, איך הוא כתב את ההגהות על השולחן ערוך. הוא אומר, רבך לא רצה לכתוב, ואתה כותב? ככה אומר.
כן.
אנחנו פוסקים בכל זאת כרמה, כן? אולי זה מחולשה, אני לא יודע. כן, מה אתה אומר? הגויים מפריעים לנו, למשל לא נותנים לנו ללמוד תורה, או לא נותנים לנו לדון דיני נפשות, לא נותנים לנו לבנות ברס אל עמוד, לא נותנים לבנות את בית המקדש, הרבה דברים, כן? אז יש תפקיד לעיכובים האלה. הרי אנחנו אומרים, יש אדון לבירה. אז ריבונו של עולם מתגלה בכל. גם דרך התסכולים שלנו, גם דרך הרצון שלנו לבנות, גם דרך הרצון של אויבינו שלא לבנות וכו'. כן? צריך שיהיה אונס, ודאי. נכון, יש נדמה לי דעת בעל בית הלוי, שאם אדם נאלץ לחלל שבת מפני פיקוח נפש, אבל הוא נהנה מזה, הוא מחלל שבת. כן? טוב, זה קצת מוגזם, לא נראה שזה נכון. אבל מעניין שיש מישהו שאמר את זה. אפשר להוכיח מכמה סוגיות שזה לא נכון, מה שהוא אומר. אבל לפחות, יש פה איזו זהירות. אנחנו נהנים מן ההשגחה, כי אנחנו יודעים על ידי זה שכך רצון השם. זה כמו למשל שלושת השבועות. אסור לעלות בחומה. מה זה בא לומר? אומר שאם תנסה ולא תצליח, אל תתעצב. סימן שעוד לא הזמן. ניסית, לא הלך. זה בסדר, זה נורמלי. כי אם לא, יש קושיה. הרי אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לכבוש את ארץ ישראל, אז למה כל פעם שאני מנסה זה לא הולך? אני עד רבה ולקיים מצווה. כן? אז למה זה לא הולך? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו. כי לכן זה עכשיו לא מצווה. כן? ברוך השם, נפלה החומה ומאז מצווה. כן. כן, זה כל השוכח, מה שאין כן, אם תקפה עליו משנתו, זה השגחה.
מה זה לא תקפה עליו משנתו?
מה זה?
לא
מה זה לא תקפה למשנתו? איך הוא שוכח?
איך הוא שוכח? זה הגמרא, המשנה ממשיכה. עד שישב יסירה מליבו. מה זאת אומרת? ישב ויסירה. מה? כן, זאת אומרת, מפנה ליבו לבטלה, זה הכוונה. כן? כי הרי לא שהוא עושה פעולה ממשית, הרי מי עושה פעולה ממשית לשכוח את תלמודו? יש מי שאמר שבגלל זה חז"ל סיפרו לנו שהזיתים מביאים לשכחה. כי אם אדם אוכל הרבה זיתים ורגיל בזיתים, אז הוא מסיר מליבו את הלימוד, אז זה בוודאי, זה איסור דאורייתא. נו, שערי דרשות לא ננעלו. אנשים פשוט אין להם מה לעשות, אז כן, אבל כתוב, לא פן יסורו, לא כתוב פן יסירן, ולא תסירו מלבבך. כי גם לשבת לבטלה זה מסיר מן הלב, וזה ודאי אסור.
למה דווקא
רבי יחליט? למה מה?
למה
דווקא רבי
החליט
לכתוב את התורה שלו? לא דבר מסיבה היסטורית, רק לא היה נייר. אני לא מבין את שאלתך. אתה שואל למה הרבי לא רצה?
לא, למה דווקא רבי כתב?
כתב, ואתה אומר, אבל אל תעני לי תשובה היסטורית. אבל אם אתה שואל דווקא רבי, שאלת שאלה היסטורית.
כן, אבל...
אז אסור לי לענות מה שאתה שואל. מה?
באמת ההיסטורית.
למה רבי? רבי זה התורה שבעל פה, לא?
למה? כאילו לא היה, אני הייתי מבין יותר אם היו כותבים את זה
אחרי חורבן
בית שני. ישר
אחרי חורבן בית שני, אבל הוא משועבד לאדום, כי הוא החבר של אנטונינוס. כן? אגב, מבחינה היסטורית, באותם הימים גם כן התחילו לכתוב את המשפט הרומי. כן, לא יודע. טוב, כן.
זה המשך הפסוק.
מה?
מה
שאני מתחילה, שמתחילה
בנפשו.
פן יסור. נכון, זה המשך הפסוק. מה השאלה?
מה, הזרע שעזר לך לפסוק, והמשך הפסוק בכלל
מדבר על נושא אחר? לא. הפסוק מסביר לך מה הייתה הכוונה שהתחילת הפסוק. כלומר, הסיפה הוא פירוש הרישה.
כן? זה במצב כזה שמתחילה בנפשו, מה?
כן. בדיוק. כן.
זה הכוונה
פה
שהוא
לומד
דברים
אחרים שהפוכים לתורה, ואין לו שוכח את התורה. לא דווקא בטלה. כן, אבל אפילו בטלה. כן, מדי. דווקא כשאדם לומד משהו הפוך מן התורה, אז הוא זוכר את התורה. בגלל שזה הפוך, אז הוא רואה את ההתנגשות. כן? זה תמיד הבעיה. למשל, כשאנחנו, מי שצריך ללמוד דעות המנוגדות לתורה, איפה הסכנה יותר גדולה? בדעות המנוגדות לחלוטין או בדעות קרובות? בקרובות ודאי שזה יותר מסוכן. נכון? יש בספר הזוהר כתוב שלא ללמוד את ספרי חכמי בני קדם. צריך לברר מה זה, אבל שם הזוהר מסביר מדוע זה אסור, כי זה דומה. כן? אם זה היה הפוך לגמרי לא אכפת לנו. אחד כותב שטויות, אז מה? אתה מחוסן נגד זה.
לכן למסורתיים קשה יותר לחזור בתשובה?
נכון, נכון. לכן מה שנקרא, אתה מכוון לקונסרבטיבים?
לא.
ליד האנשים המחפפים, מה שנקרא. כן, זה קשור, נכון. זה בכלל בעיה, כלומר... היום שמתי לב, בשנה האחרונה, שהתנועה הקונסרבטיבית מתחילה להיכנס יותר לתודעה הישראלית היום. כן? יותר קשה מאשר פעם. פעם הם היו רוחקים לגמרי. אבל הסיבה לכך היא פשוטה מאוד. עם ישראל, בהתנהגות שלו, בפועל, בכל הדורות היה קונסרבטיבי. כלומר, התנהג חצי קיום מצוות, שליש קיום מצוות, 80% קיום מצוות. כלומר, כן, העם, כלומר ההמון, תמיד היה כזה, כן? מה עשתה התנועה הקונסרבטיבית? צילמה את המצב ועשתה מזה אידיאולוגיה. לכן נוח לציבור להזדהות עם זה. כן? וזה מכאן הסכנה הגדולה של התנועה הזאת. כן.
קשה לציבור להזדהות עם זה, כי ציבור מכיר את האמת, אבל לא עושה אותו,
לא מבין. אדם לא רוצה להיות במצב שהוא חוטא לאמת. אז אם הוא אומר לו זה בסדר, אז הוא מרוצה. אמרת לי שזה בסדר שאני מכבה את הטלוויזיה כדי לעשות קידוש, נכון? הרבה אנשים עושים ככה, נכון? רוצים לקדש, אז מכבים את הטלוויזיה, נכון? ואז שמים איזה תחרה על קצה הראש של האישה, נכון? אז אמרו, זה בסדר. הרב הקונסרבטיבי אמר שזה בסדר. אז מכאן ואילך, הוא מרגיש טוב, נכון? טוב, זה בבחינת השכחת התורה, זה יותר חמור אצלם. אבל אחד הדברים שאולי לא תמיד ידועים, כי בדרך כלל כשהם מדברים, הם מסתירים את הדעות התיאורטיות הבסיסיות. אבל התנועה הקונסרבטיבית כופרת בתורה מן השמיים. זה בעצם נקודת התורפה הגדולה שלה. אינה מאמינה בתורה מן השמיים, ומכאן הכל משתלשל. כן. כן, הולכים עם פסיקות. כי הפסיקות, פסקי ההלכה, הולכים לפי ההלכה המקילה. מה, יש אנשים שמקילים יותר אולי מפסקי ההלכה המקילים שלהם. אבל הנאמנות שלהם אל ההלכה, כלומר, לצורת הפסיקה נאמר, זה בא מתוך נאמנות היסטורית, לא מתוך אמונה. זה דבר שרק אחרי שמדברים איתם הרבה, אז אפשר להבין את זה. כן, בדיוק, זה המתאה. כן? מה ההבדל ביני לבינך? גם אתה מפלפל בגמרא וגם אני מפלפל בגמרא. כן? זה לא כרפורמים. הרפורמי בכלל לוקח את התרבות החיצונית ככיתה. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, החמור זה אם הוא שוכח את הדברים אשר ראו עיניך. אבל מתי הוא מתחייב? אם הוא יסיר את הדברים מלבבו. אז יש פה שני מקורות של הלימוד, שתי מקורות ידיעה. מקור אחד העיניים, המקור השני הלב. כן, זאת שאלה גדולה, מי לומד תורה? האם העיניים לומדים תורה או הלב לומד תורה? כן, מה אתה אומר? כן, זה שני, אתה יכול להגיד עד רבה, אחרי שראו עיניך זה נכנס ללב, וידעת היום והשיבות על לבביך. עכשיו גם ככה וגם ככה, זה מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, איפה החוכמה? רבי אליעזר אומר החוכמה בראש, ורבי יהושע אומר בלב. כן, יש מחלוקת כזאת. מה רוצה להגיד?
מה אני אומר?
פה לא כתוב. לא כתוב. מה?
אם הוא סתם ילמד בעברו, עיקר עיניים...
לא, הפה זה של הרב. כן, מפי השמוע. משה מדבר, ואנחנו שומעים, נכון?
אוזניים.
כן, מאוזניים לפה, ומפה לאוזניים, נכון?
כן, אז לא כתוב אוזניים, כתוב רק עיניים וזה.
נכון, אז על מה מדובר פה? מה זה לימוד בעיניים, מה זה לימוד בלב? יש...
עכשיו אני
רואה
לך
בזווי
הסיני, כן? אני יודע. זה לא נוגע אלינו היום, אם אני מבין
לך. אז למה מביאים את זה לפה? כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב שנאמר. סימן שהפסוק הזה מדבר עלינו. הרי מתי ניתנה התורה? התורה ניתנה היום, לא? אבל התורה ניתנה גם היום.
טוב, אבל לא כמו אז.
בדיוק כמו אז. אין שום הבדל בין מתן תורה לבין היום. לכן אתה מברך, ברוך אתה השם, נותן התורה ולא נתן התורה. נותן עכשיו בהווה. כך אומר רבי דוד אבו דרם. נכון? הוא בא בית יוסף.
אני אגיד לפחות שהם קיבלו יש ולא
היה כתב בשביל... מה?
להם לא היה כלום, והם קיבלו, נגיד ככה.
מה?
אני לא מתחיל.
להם לא היה כלום? גם להם היה. ודאי, תורה שבעל פה קדמה למתן תורה. כלומר, התורה זה דבר השם באומה. אז זה היה קיים תמיד. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי, ותורותיי. נכון? אז כל התורה כולה כבר קיימת. אז מה קרה במעמד הר סיני? נחשף, זה הכל. כלומר, במעמד הר סיני נתגלה לנו מי הוא נותן התורה.
זה הכל.
זה הרבה, אבל זה הכל. כן? אנוכי השם אלוהיך. זה מה שהיינו צריכים לדעת. בעצם מי נותן את התורה הזאת שבאומה ממילא? בא הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, זה אני נתתי את זה.
אברהם לאבד?
אברהם חי את זה מכדיותיו, לא מפי השם. אברהם כנראה לא יודע שההתנהגות הטבעית שלו זה דבר השם. זה ההתנהגות הטבעית שלו, זה מכליותיו. זה דרך ארץ שלו.
משה קיבל את התורה אחר כך פרשיות מהשם בפי השם.
בוודאי, אבל מה הפרשיות האלה באות לומר? באות לאשר שרוח הקודש נמצאת באומה. הרי מי נתן לנו את השבת? נו, תענה נכון, אל תבלבל. מי נתן את השבת? הקדוש ברוך הוא נתן את השבת, יפה. אבל שמירת השבת הראשונה הייתה על ידי שהעם ביום שישי לקח פי שניים מן בלי שאף אחד יגיד להם. בסדר, גם במדרש, אני מביא פה כתוב, מהתורה שבכתב.
נגיד שלפני מתן תורה, לפחות במצרים, הם לא שמרו שבת, זה ברור.
תביא חומש. חומש, משהו, כן. עוד אחד. הנה פה עוד אחד. תסתכל בבקשה בפרק ט"ז בספר שמות פסוק ד', קרא בכבוד בקול רם שישמעו.
ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצרם ונשאו דבריהם ביומו, לומר מנתנו ילך בתורתי אם לא.
טוב מאוד. בשלב הזה, מה פירוש הילך בתורתי? מה זה ללכת בתורה? לשמור מצוות. אז צריך להגיד, הישמור תורתי, יקיים מצוותיי. ללכת בתורה זה ביטוי אחר. אפילו, התורה עוד לא ניתנה אפילו. זה נאמר הרי באלים שם, נכון? באלוש. כן, כך אומר הכוזרי, שהאמן ירד באלוש. כן, לפי הפשט זה במדבר סין, אבל מה נעשה? כן, ירד, אז הקדוש אומר, אני אוריד להם את המן כדי לבדוק, הילך בתורתי. כשהביטוי ילך בתורתי לא ברור, שלא לדבר על המילה תורתי, שגם כן לא במקום, כיוון שהתורה עוד לא ניתנה. הלאה. תמשיך.
והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. והיה משנה על אשר ילקטו יום יום.
עד כאן. קראת שוב מצוין. יש לנו אם כן פה עוד ידיעה נוספת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא רק שכל יום הם ילקטו מה שהם צריכים באותו יום, ביום שישי הם ילקטו פי שניים. עד כאן אתה איתי?
כן.
בסדר. טוב, נא לעבור בבקשה לפסוק ט"ו. קרא נא.
ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מה הוא, כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה.
מצוין. זאת אומרת שעכשיו משה מגלה להם לראשונה שהשם רוצה לתת להם לחם בצורה של מן. הלאה. זה הדבר.
זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בארלו תיקח.
אז מה משה מגלה להם? שהשם ציווה? מה השם ציווה? ללקוט כל יום. יש עוד סעיף בדבר השם שמשה לא גילה פה. שביום שישי צריך לקחת פי שניים. פה הוא לא אומר להם את זה, נכון? אומר להם או לא?
זה לא כתוב.
סליחה, פה כתוב.
לא
כתוב, יפה. קרא י"ז, אתה אומר שהוא אמר להם, אני הוכיח לך שהוא לא אמר להם. פסוק י"ז. ויעשו חמני
ישראל
ולקטו המרבה והממאי. נכון. פסוק י"ט, בבקשה. ויאמר משה. ולא שמעו אל משה. וילקטו אותו. עד כאן. זאת אומרת, למה החל מהיום השני הם לקטו בדיוק מה שצריך? כי בהתחלה כשהם לא שמעו למשה היו תולעים, אז לא הייתה להם ברירה. כדי שלא יהיו תולעים, הרי ממילא זה לא יעזור, לקטו בדיוק מה שצריך, נכון? בסדר.
ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה.
ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה. מי אמר להם?
חמצו יפה.
היה יותר.
רק רגע, זה השם אומר למשה. אבל פה, כשהם מלקטים ביום שישי, מישהו אמר להם? לכאורה, הם חוזרים על החץ, נכון? שני העומר לאחד. תמשיך.
ויבואו כל נשיאי
העדה
ויגידו למשה.
מה הם הולכים להגיד למשה נשיאי העדה? אתה רואה, הם חוזרים על החטא. אתה אמרת לקחת רק מה שצריך, ועכשיו הם לוקחים פי שניים. ויאמר עליהם, תקרא בקול רם, לא שומעים אותך.
הוא אשר דיבר אדוני שבתון, שבת קודש לאדוני
נחר. יפה. זאת אומרת, מה אומר להם משה? זה בסדר, ככה השם ציווה, רק לא ידעתם. עכשיו, מה מתברר? שההמון, באופן, ההמון החוטא, המון, זה לא סתם, זה לא המון של צדיקים, זה המון של חוטאים. שלא לדבר על זה שבשבת הם עוד פעם יוצאים ללקוט, למרות שמשה אמר להם שבשבת הם לא ימצאו. נכון? זאת אומרת, פה זה אנשים עיקשים, לא רוצים לשמוע לרבנים. ודווקא איפה שהוא לא ציווה להם, הם עושים מה שהשם ציווה. מה מתברר? שבהתנהגות הספונטנית של האומה, יש התאמה לדבר השם. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. כן, כי כל פעם שבצווים, יצר הרע אומר לא. זה מה שאומרים לתוספות, על גדול המצווה ועושה. אם אתה אומר לי מה לעשות, אז אני אעבור על דבריך. אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני אעשה מה שבעצם השם רצה.
שלוש פעמים.
מה?
שלוש פעמים.
כן, כן. אבל לא, אבל בשלוש פעמים, פעמיים היה ציווי, הפעם שהם הצליחו זה איפה שלא היה ציווי. זאת אומרת, שמתברר לעם ישראל שהוא רוצה לשמור שבת למרות שהוא עוד לא שמר, למרות שהוא עוד לא תשובה. אז מה פירוש ילך בתורתי? האם ההתנהגות הספונטנית של האומה היא כרצון הבורא? עכשיו, כשמקבלים בהר סיני זכור את יום השבת, איזה שבת לזכור עכשיו? השבת ששמרת במדבר סין. ברור? לכן התורה בעצם מתי ניתנה? מאז ומעולם בישראל. אז מה היה ביום מתן תורה בהר סיני? גילוי מילתא, מי הנותן? עד עכשיו חשבת שאתה שומר את השבת ספונטנית. תדע לך שאני ציוויתי אותך על השבת ששמרת באופן ספונטני. בסדר? מה? זה יותר מתת מודע, זה הטבע של הנשמה הישראלית, מה שנקרא רוח הקודש אשר על האומה בכללה, נכון? בתחילת אורות, נכון? שכדי להבין מה זה ארץ ישראל, אז צריך רוח הקודש אשר על האומה בכללה.
למה
קודם חפשו? כי ברגע שאומרים להם ציווי, אז הם כבר לא סומכים על הרוח הקודש שלהם, הם עוברים, כן?
זה הם
שהם
עוברים.
מה?
כל הזמן הם עוברים, שמצווים אותם, מה? כל פעם מקבלים
את זה. אתה יכול לשאול את זה על כל חוטא. על כל חוטא.
יש לנו פחות אמונה, פחות ראינו מראות, אבל הם ראו. הם חיו עם משה, הם חיו עם אהרון.
אז כנראה שזה לא עוזר כלום. כנראה. עכשיו, תשימו לב, מי פה מבין את דבר השם? יש שלוש קבוצות בעם. משה יודע שצריך לקחת פי שניים ביום שישי, מאיפה הוא יודע? השם אמר לו, כי הוא נביא. ההמון יודע, מאיפה הוא יודע? רוח הקודש של האומה בכללה. מי לא יודע? ניסי העדה. זאת אומרת, יש לנו תמיד שכבה אמצעית שהיא כבר לא המונית והיא עוד לא בעלת רוח הקודש, זה נשיאי העדה. כלומר, נשיאי העדה הם פועלים לפי השכל. אז השכל כבר מנתק מן התחושות הטבעיות ההמוניות, וזו דרגה הכרחית כדי להגיע לרוח הקודש. אבל כיוון שעוד לא הגיע לרוח הקודש, אז אין לו אותה תחושה בריאה שיש לה המון. לכן כותב רבנו באורות הקודש, רבנו הרב זצ"ל, שתלמידי חכמים צריכים להיות במגע תכוף עם עמי ארצות. כי עמי ארצות צריכים תורה, כי בלי הדרכה של תלמידי חכמים, ההמון הולך לאיבוד. אבל תלמידי חכמים בלי עמי ארצות מאבדים את התחושות הבריאות. לכן צריכים להיות במגע זה עם זה. כל אחד יקבל מהשני.
מה קורה?
לא זוכר. זוכר שזה באורות הקודש. זאת אומרת שיש סכנה של ההתמקדות של האדם רק בלימוד השכלי בלבד. עכשיו אפשר להבין מה זה הדברים אשר ראו עיניך לפי זה. מי זה עיני העדה?
חכמים.
חכמים. כלומר, מי לומד תורה דרך העיניים, כלומר דרך החוכמה? החכמים. מי לומד דרך הלב? או העם או הנביאים. זאת אומרת, לימוד התורה עבר מבחינה היסטורית שתי תקופות. תקופה של לב ותקופה של עיניים. אפשר להגיד את זה, אבל אתה אומר, זה בחלק השכלי בלבד, כן? העיניים הם בראש, הלב הוא גם בגוף. זאת אומרת, הלב מציין גם חוויה, גם חוויה. עכשיו, כל זמן שהיו הנביאים, התורה הייתה בלבבנו, אבל התורה נסתלקה מן הלב על ידי הסתלקות הנבואה, סילוק השכינה. אז מה נותר בידינו, מה הכלי שנותר בידינו? השכל. אז השכל משמש לנו כלי כדי לשחזר מה שפעם היה חווייתי. אז מה פירוש הדבר? עד שישב ויסירה מליבו, עד שיחפור בנבואה. זאת אומרת, שישתמש בשכלו כדי לחלוק על הנבואה. בסדר? זה מתחייב בנפשו. למה? זה בדיוק מה שעושים כל הפילוסופים. הפילוסוף משתמש בשכלו כדי לחלוק על הנבואה. ואצלנו השכל משמש כדי לאשש את הנבואה. כן.
דווקא הביטוי לראות מתאים הרבה פעמים דווקא משמעות
רוח. חזון, נכון. אבל יש גם לב, גם לב זה רוח הקודש. כן? ויש גם זה ויש גם זה. עכשיו, אגב, יש פה ספר הכוזרי, רק כדי להשלים את הנקודה שאמרתי לפני כן, למה היה מעמד הר סיני לפי רב יהודה הלוי? מה? רוחה ודאית. זה הדבר השני שאומר רב יהודה הלוי. מה הדבר הראשון שהוא אומר? כדי לתת להם את השבת. המטרה של מעמד הר סיני הייתה לתת את השבת. זה מדהים, ככה הוא אומר. כן? במאמר ראשון, פסקה פה, אמר חבר, ואחר הדברים האלה בהגיע בני ישראל למדבר מקומן זרע, הוריד להם האלו הלחם משמיים יום יום, חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמוהו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. אמר הכוזרי, גם מופת זה להכחיש, שהרי אלה 600 אלף איש וכל הנביאים עליהם ירד המן 40 שנה, ואף גם זאת מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה וביום השבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועב לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי דבק בה בשבת. יפה, נכון? אז הוא מתפעל מהשבת. אמר החבר, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. ואז הוא מתאר את מעמד הר סיני. הוא מדבר שהאלוה ביקש להתקדש שלושת ימים וכו' וכו', ובסוף הנה שמע העם דיבור אלוהי מפורש בעשרת הדיברות של אימות המצוות ושורשיהן, ובין אלה גם אזהרה על שמירת השבת, שכבר נצטוו עליה לפני זה בסמוך להורדת המן. אז מה הוא רוצה להגיד? תדע, הקדוש ברוך הוא טרח להופיע בכבודו ובעצמו, אפשר לומר כך, במעמד הר סיני, כדי שתדע מי נתן את המן, מי נתן את פרשת השבת הראשונה. כן, אז זה ההבדל, טוב, זה רק היה בדרך אגב. אני רוצה לחזור פה לעניין זה של פן יסורו מלבביך. כן? כי למשל, היו בישראל הרבה חכמים שעסקו בחוכמת העיניים, לא רק פילוסופיה. למשל, הגדול שבהם, הרמב״ם. אז הרמב״ם רגילים להגיד שהוא פילוסוף. הוא פילוסוף, והוא גם מפרש את התורה. אבל הוא דווקא, הוא קשר, נכון הרמב״ם? קשר, הוא בפנים. היה, אז למה אותו יהודי פסול באמסטרדם, שגם היה יהודי, וגם היה פילוסוף, וגם מפרש את התורה, הוא בחוץ? מה ההבדל ביניהם? היה יהודי מסובך באמסטרדם שהוא היה גם פילוסוף, גם יהודי וגם מפרש את התורה, והוא דווקא בחוץ, הוא מוחרם, אסור ללמוד את ספריו. כן? כי הוא משתמש בזה כדי לחלוק על זה. יפה מאוד. זאת אומרת, מה הקריטריון של האמת אצל הרמב״ם ומה הקריטריון האמת אצל שפינוזה? אצל הרמב״ם הוא כותב מפורש בסוף מורה נבוכים, אנחנו משתמשים בחוכמה כדי לברר בדרכי ההוכחה מה שנודע לנו על ידי הנבואה. מה שאין כן אצל שפינוזה, הקריטריון הפנימי של האמת זה הוא עצמו. זה נקרא מסיר מליבו. הוא שוכח את הדברים אשר ראו עיניו כדי להסיר מליבו. זה החומרה. לכן הוא באמת מתחייב בנפשו. טוב. נמשיך? נמשיך. מה? אם השם יפסיק לתת את התורה, אם השם יפסיק לתת את התורה, אז העולם יחרב. ואם העולם לא יחרב, אז אנחנו נהיה צדוקים. נהיה צדוקיות. צדוקיות, יש הרבה אופני צדוקיות. יש צדוקיות אצל הצדוקים. יכול להיות גם צדוקיות בבית המדרש. מה זאת אומרת? שאני משתמש בשכלי כדי להחליט אם זה נכון או לא. זה צדוקיות. נכון? מה שאין כן הפרושיות אומרת, אנחנו יודעים שזה נכון. אנחנו משתמשים בשכל כדי לדעת מה נכון, כדי לדעת מה נאמר. כן? כי אם יש דבר שנוגד את השכל בתורה, אז סימן שלא הבנו את התורה. משהו אחר. זה גבול דק, ולכן גם בתוך בית המדרש יכול להיות לומד אחד צדוקי ולומד אחד פרושי. כן. זה שאלה גדולה, זה יראת שמיים, זה מתחיל מיראת שמיים. כן, כל שיראת חטאו קודמת חוכמתו, זה הדרכה של המשנה הבאה. כן. עוד נקודה, אחרי שיש יראת שמיים, אז משמשים תלמידי חכמים. מה זה תלמיד חכם? פשט, הוא תלמיד של חכם. אבל מי שאין לו רב, אז הוא עם הארץ מלומד. כן, זה גמרא מפורשת בברכות. כל מי שיש לו תורה, מקרא, שיש לו מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות, ותוספתות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. זאת אומרת, זו ההגדרה האידיאלית של עם הארץ. אם לא הוא בור, בור זה מי שלא יודע כלום. עם הארץ זה מי שיודע את הכל, אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים. אז מי שאין לו רב, כל הכבוד, הוא מלומד, אותו דיבר, יכול לכתוב דוקטורט בתלמוד, אבל תלמיד חכם הוא לא, כן. בברכות. דף כף משהו. כל השוכח דבר אחד. כן.
לפי מה שלמדנו פעם
שעברה,
מה זה
מתחיל ונחשוב? ידעתי שמישהו אישה. לא יודע. תעשו מאמץ, בעצמך. כל דבר אני צריך ללמוד. כן. אבל אפשר להגיד, אני חשבתי על זה. אפשר להגיד שהוא מתכוון לשם שמיים לשכוח. זה אני, לפי מה שהסברנו מכל. כן, כן, כן. כן.
התורך
ברם
זה בגלל
שביות
בעצם שאנחנו ממשיכים את המסורת
הנבואית. רש"י אומר שאם אין לו רב, אז הוא לא יודע ליישב את הסתירות. לכאורה, מה זאת אומרת לא יודע ליישב? יש כל מיני אופני ספקות, נכון? אז יש לנו הלכות ספקות. אז מה רע בזה? כן, אבל הוא לא יודע איך באמת מיישבים. כי הוא לא יודע את הרוח של הדברים. כן, זה הכוון. ולכן אנחנו תמיד רואים בכל הדורות, תמיד אחד הוא תלמיד של פלון. כן, יש אילנות שלמים, עשו ספרים כאלה, לראות מי תלמיד של פלון. אחת הבעיות בימינו זה באמת שהרבה אנשים יודעים הרבה תורה ואין להם רב. אז זה עלול לקלקל הרבה. לא רק אותם, אבל את מי שהם ילמדו אחר כך. טוב, כן. ואחרי זה מה? כי אם אתה משמש תמיד חכם בלי יראת שמיים, אז אתה אחר כך מבעט ברבך או מעוות את דבריו. אז קודם כל יראת שמיים, תלמיד שאינו אגוד, אין מכניסים אותו לבית המדרש, נכון? אז דרך ארץ קדמה לתורה. אחרי זה, אתה בא לקבל מן הרב, יש לך מה לקבל ממנו. זה הכלי. אם לא, זה כלי מחורר. תשפוך מה שאתה רוצה בפנים, זה ייפול. טוב, את המשנה הבאה אנחנו נראה פעם אחרת כנראה, בשנה הבאה. עכשיו, יום שישי הבא, אני לא אבוא לכאן, כי זה יום שני של ראש השנה.